קודם כל, סליחה גדולה.
עשיתי ממש לצאת מהבית קודם, ואז הייתי שאני בלי דלת, והאשראי שלי נשאר במדים. כאילו, כשאני מחליף בגדים, אז קיצור, לא העברתי הכל. אשראי, אז לא היה לי איך לשלם. קיצור, סיפור. סליחה. ובשעה טובה, נתחיל את הלימוד שלנו. אנחנו לומדים מידות הראייה. אז עד עכשיו עסקנו בעניין הדיומה, ענייני דיומה. שהם תמיד חשובים, וגם מה שנלמד עכשיו מן הסתם יהיה קשור, אין דברים שלא קשורים. אז הספר מידות הראייה, כמו רוב הספרים של הרב, הוא לא נכתב כספר, אלא הוא לקט פסקאות, שהרב צבי יהודה קוק זצ"ל ערך, הבן של הרב. שלעומת ספרים אחרים, לא כל הספר עוסק באותו נושא, כמו אורות התורה, אורות התשובה, אלא הספר הוא לקסיקון. כאילו קצת כמו, יש בו כמה ערכים, ובכל אחד מהם כמה פסקאות, או פסקה אחת או כמה. יש הקדמה, שהיא גם מלוקטת, שתי פסקאות, הן גם נמצאות לכם פה, מי שאין את הספר, אז שתי הפסקאות של ההקדמה הן פה בדפים. מידות הראייה. מוסר אביך? זה אותו ספר, כאילו זה הם כרוכים ביחד. אז אנחנו לומדים מוסר אביך?
לא.
מה? מידות הראייה, בסדר. טוב, אז ההקדמה נקראת אל המידות. יש בה שני סעיפים, יסודיים מאוד. אז בואו נראה. אומר הרב. אז שוב, מי שיש לה ספר, בספר, מי שאין לה, אז בדף. זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. טוב, אז למדנו, אז עוד פעם. זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אז למדנו מכאן כמה דברים. א', שיש כזה דבר שנקרא מידות. ב', שצריך לזכך אותן. ג', שיש לפחות שתי דרכים לעשות את זה, דרך הדעת ודרך הרגש. וד', שהדרך הראשונה, הקודמת, וזה לאו דקה כרונולוגית, אבל קודמת במהות, היא דרך הדעת. אז קודם כל, יש מידות. מה זה מידה? פירוש המילה מידה בעברית הוא מינון. במידה הנכונה, כלומר במינון הנכון. באמת, אומר בעל אורחות צדיקים, שהוא אחד מספרי המוסר הראשונים, אז הוא אומר בהקדמה שבאמת אין מידות רעות, אין מידות טובות. כל המידות טובות שהן במידה. ואז הוא שואל את השאלה המתבקשת, אדם יש מידות שאנחנו קוראים להן מידות טובות, ויש מידות שאנחנו קוראים להן מידות רעות. הוא אומר, כי המידות שבדרך כלל הן טובות, אז אנחנו קוראים להן מידות טובות. והמידות שבדרך כלל הן רעות, אנחנו קוראים להן מידות רעות. אבל ברור שאם מידה טובה, שהיא בבסיס טובה, כמו נתינה, חסד, היא לא בגבולות, היא לא במידה, אז היא נהפכת מטובה לרעה. הוא אומר, כמו תבלין, שהוא תבלין שמוסיף המון טעם לאוכל, אבל אם שמים יותר מדי ממנו, אז כבר אפשר לאכול את זה. והמידות שאנחנו קוראים להן מידות רעות, זה כי בדרך כלל, אם לא נעשה עבודה, אז הם יצאו בצורה לא נכונה, או בהקשר הלא נכון. אבל גם המידות האלו, יש להן מקום. יש להן מקום אמיתי. יש כעס של קדושה, יש תאווה של קדושה, גאווה של קדושה, קנאה של קדושה. כי זה צריך להיות הגישה לכעס. כמו שהרמח"ל כותב בנקיות, במסילת ישרים, כעס הפנים ולא כעס הלב. כלומר, כעס שאדם נגרר אחריו, הוא מפרק. אבל אם אדם יודע להשתמש בכעס, אז יש לו מקום לפעמים. מה, אם אדם רואה מעשה עוול, מעשה לא מוסרי נעשה לנגד עיניו, זה לגיטימי לא לכעוס? צריך לכעוס. אי אפשר לא לכעוס וצריך לכעוס. אבל לא להשתולל, כאילו לא לצאת מהאיפוס. הכעס שאסור בכלל זה לצאת מהאיפוס. טוב, אז יש מידות וצריך לזכך אותה. למה צריך לזכך אותה? זה מחזיר אותנו ממש לימי בראשית. אם דיברנו על זה פעם בהקשר אחר, תגידו, השם ברא את האדם במצב המושלם ושם אותו במקום המושלם. איך נקרא המקום הזה? מה? עדן, נכון. בעדן היה גן, ביתה, השם אלוקים, גן בעדן. כשאדם היה במצב כבר לא שלם, אז כבר לא התאים לו המקום שמתאים לו כשהוא שלם. אז כשאדם חטא, הוא גרש את עצמו מגן עדן. אז איך חוזרים לעדן? בעדינות. כלומר, שעושים דברים לא כדי להשיג, אלא פנימה, אלא מחפשים את המקור, את השורש, את הערך האלוקי של הדברים. אז היה גן בעדן, ובגן צמחו עצים. השם נטע עצים. שני סוגים של עצים. סוג אחד נקרא עץ הגן. ועליו נאמר, מפרי עץ הגן, אכול תאכל. הסוג השני נקרא העץ אשר בתוך הגן, שזה כנראה יותר, משהו יותר רוחני, יותר פנימי. עצים כאלה, העץ אשר בתוך הגן, היו שניים. אחד נקרא עץ החיים, והשני, עץ הדעת טוב ורע. נכון. לא עץ הדעת, אלא עץ הדעת טוב ורע. דיברנו על זה פעם?
כן.
דיברנו. זהו, זכרתי ש... בסדר. אז עץ הדעת טוב ורע. אז אמרנו שדעת טוב ורע זה ערבוב של הטוב והרע, כמו תרכובת. כי דיברנו על הגשם. אז מאז אין טוב בלי רע. כלומר, אין דבר שהוא כל כך טוב עד שאי אפשר לקלקל אותו אם נפעל בו לא נכון. מצד שני, גם אין רע בלי טוב. המטרה של? לא, צריך גם להעלות את הטוב שבתוך הרע. אבל הדרך לעשות את זה היא קודם כל שהטוב יהיה מתוחם והרע יהיה מתוחם. ורק אחרי זה אפשר לדבר על איפה מוצאים רע, גם, טוב גם בתוך עומק הרע. כי זה תמיד שלב ג'. שלב א' זה לדחות את הרע לגמרי ולהילחם בו. זה שייך למוסר, לכוח הרצון ולנפש. אחר כך, קומה שנייה בשכל, להבין שברור שיש עניין גם בתוך הרע. ואז קומה שלישית זה האומץ והיכולת גם למצוא את הטוב הזה שבתוך הרע. קומה ראשונה זה קומת המוסר. סור מרע ועשה טוב, ואין שום מקום לרע, צריך להכחיד אותו. קומה שנייה יותר פנימית היא קומת השכל, והשכל יודע להבחין ולהפריד בין דברים. אז גם יודע, זה נכון, בעיקרון זה טוב, זה רע, אבל גם יש פה ויש פה, וצריך להבין מה קורה פה. קומה שלישית, אפשר לקרוא לה קומת הנשמה. הנשמה יודעת שבכל דבר יש טוב. אולי בגלל שהיא טובה לגמרי. אז אפילו כשמסתכלת על הרע, היא רואה את הטוב שבו. וצריך בסייעת דשמיא גם להעלות אותו. אז כיוון שהטוב והרע, אני זוכר אפילו אמרנו בשבוע שעבר, שזה הקדמה למה שנלמד היום. אז כיוון שהטוב והרע התבלבלו, צריך לזכך אותם. מה שקראנו בשבוע שעבר, לברור, מלאכת בורר, להוציא אוכל מתוך הפסולת. איך עושים את זה? אז אומר הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אז בקשר לזה הבאתי עוד כמה מקורות שיעזרו להבין מה הרב מתכוון כאן ולמה זה ככה. אז בואו נראה. כותב הרמב״ם הלכות יסודי התורה, מיד אחרי מצוות האמונה, אז יש מצוות אהבת השם ויראתו, שתי מצוות, מצוות אהבת השם ומצוות יראת השם. אז איך עושים את זה? כותב הרמב״ם, ואחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה ממנו חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד, מה כמובן מיד? כתוצאה טבעית, הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתאווה את האהבה הגדולה לידע השם הגדול. מה זה תאווה? מה ההבדל בין רצון לבין תאווה? לא דווקא. הנה, מתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, מה זה נמוך? הכי גבוה שיש במציאות. אז למה זה תאווה? ההבדל בין רצון לתאווה, תאווה היא רצון קיומי. רצון שנוגע לעצם הקיום שלנו. אז זה לא אני בוחר ומחליט ויש כמה אופציות ובחרתי באחת מהם שזה רצון. אלא אי אפשר בלי זה, אני חייב. נגיד, כמו מילה אחרת, תשוקה, חמדה, יש כמה מילים נרדפות, קשורות. אדם שלא הצליח לנשום, חצי דקה, זה לא שהוא רוצה לנשום, הוא משתוקק לנשום. כל עצמותיו תאמר לה, אוויר. כי הוא רוצה רק את זה, והוא רוצה את זה לגמרי, בלי שום התלבטות. אז ככל שדבר יותר קשור לקיום שלנו, אין לנו קיום בלי זה, אז אנחנו חווים אותו גם במקום של תאווה. אז כשאדם מבין את הגודל האלוקי, ואת המשמעות של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מתאווה לקשר איתו. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, זה תאווה. גם כתוב במקום אחד, לשמך ולזכריך, תאוות נפש, ויש נפשי הביטיך בלילה, יש הרבה. והצד השני של אותה מטבע, הוא כשמחשב בדברים האלו עצמם, בגילוי של הגודל האלוקי, כל שכן, הוא עצמו, שמעבר לכל מילה, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד. כי זה הכי טבעי. ממה אנחנו מפחדים? ממה שאין לנו שליטה עליו. מגודל שאנחנו לא יכולים להכיל אותו. את הקדוש ברוך הוא אנחנו באמת לא יכולים להכיל. אז זה יראת רוממות, זה יראה של גודל. זה מאוד שונה מפחד. ממש, התנועה של יראה ושל פחד הן ממש שונות, הפכות. התנועה של פחד היא תנועה של התקבצות. זה משהו שמקטין את החיים, שחוסם אותם, שחונק. והתנועה של יראה, יראת רוממות, היא של גודל. שמתוך הגודל באה יראה. כמו לפעמים אפילו יש את זה בנוף. סיפרנו שיש את זה מפל, ואז עוברים את העיכול, רואים שזה מפל של 100 מטר גובה. וואו. כזה. אז זה פחד כזה שהוא מרחיב, של וואו, איזה גודל, איך אני... זה לא מה שציפיתי, זה כל כך הרבה יותר גדול ממה שציפיתי. אז הדברים הכי גדולים בחיים, הם מפחידים. אבל לא בגלל זה, אבל לא מקבצים. אלא פשוט עצם המפגש עם כזה גודל, הוא מפחיד. זה לא גורם לנו לא לרצות אותם, אלא לרצות אותם במקום של וואו. להתחתן, להיות אימא, מפחיד. פחד טוב. לעבוד את השם, לדבוק בהשם, מפחיד. פחד טוב. לא מה הוא יעשה לי אם אני לא אשמע בקולו. אלא עצם המפגש עם הגודל הזה, להבין על מה מדובר, להבין כמה אנחנו לא מבינים על מה מדובר, כן, זה יראה. אבל הגודל הזה, האינסופי, הוא ברא אותי, כי הוא רוצה אותי בעולמו. להיוולד זאת מחמאה. מה זה אומר להיוולד? השם אומר, את חסרה לי. אם את לא תהיה בעולם, משהו פה חסר בעם ישראל, משהו חסר בעולם, אני רוצה אותך. מחמאה? גדולה. מה, איך אפשר לא לאהוב אותו? סיפור. מעשה שהיה קשור ליום הזה. כי את הסיפור סיפר בעל המעשה, אדמו"ר רבי שמואל מסלונים, שהיום היורצייט שלו, מעשה באחד מהחסידים שלו, שמשמיים הוא גר במקום מאוד רחוק, מאוד נידח, הוא היה שם היחידי שידע לפתוח ספר, היו שם כמה יהודים, אבל היו ממש עמי ארצות, כמו של פעם, לפני חוק חינוך חובה. כי גדלו שם בחורים ובנות שלא ידעו כלום, 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 כלום. טוב, והגיע הזמן לחתן את ביתו, ולא הייתה הרבה... ברירה, כאילו הוא בחר, בחור, כאילו טוב, מידות טובות וזה, שם מאותו כפר, וחיתן אותו עם ביתו. עכשיו הוא רוצה להתחיל ללמד אותו, כאילו שהבחור ידע משהו, והבחור לא ידע כלום. אז מה הפסוק הראשון שהוא למד איתו? לא, זה עם גר. הוא יהודי, יש לו מידות טובות.
להשיב.
שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. קודם כל, וגם מצווה כל יום, לקבל עול מלכות שמיים. וגם שורש התורה, שורש האמונה, אחדות השם. מה הפסוק השני שהוא לימד אותו? רגע, אז שמע ישראל הוא לימד אותו, שוב, מפגש עם הגודל האלוקי, האינסופי, השם אחד, האחדות של כל המציאות, שכולה ממנו, והוא משגיח, והוא בונה הכל, והוא וכו' וכו'. פסוק השני, לא. ואהבת את השם אלוקיך, כן, המשך קריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך, בכל אוהבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אז הוא אמר על הבחור, שהקל הגדול והנורא המופלא הזה, רוצה שנאהב אותו, מאוד מאוד. הבחור אמר, לא מאמין לך. לא יכול להיות. מה? האל הגדול והנפלא הזה, זה מה שחשוב לו, שנאהב אותו? מה הוא צריך את האהבה שלנו? לא יכול להיות, זה מקטין אותו. ואחותנו אומר, לא, תשמע, הוא ככה כתוב, וככה זה, הוא רוצה שנאהב אותו. והבחור מתעקש, לא יכול להיות. אז אחותנו אמר, ניסה לרבי, ומה שהרבי יגיד, זאת האמת. אז נסו לרבי, רבי שמואל מסלונים, שהוא זה שסיפר את הסיפור הזה. והוא אמר לבחור, תשמע, אחותנו שלך צודק. הקהל הגדול, הגיבור והנורא, רוצה שנאהב אותו, מאוד. הבחור אמר, אם כל כך חשוב לו שנאהב אותו, אז סימן שגם הוא מאוד מאוד אוהב אותנו. ואם הוא כל כך אוהב אותי, אז גם אני אוהב אותו. אז גם אני אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו הולכים ברחוב, עוברים לנו הרבה אנשים בעיר. לא אכפת לנו שכולם יאהבו אותנו, נכון? כאילו, אין עניין. מי אכפת לנו, מי חשוב לנו שיאהב אותנו? מי שאנחנו אוהבים אותו. כי אם אני אוהב מישהו והוא לא אוהב אותי, זה פדיחה. מי חשוב לנו שאוהב אותנו מאוד מאוד? מי שאנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר שחשוב לו שנאהב אותו מאוד מאוד, מה זה אומר? שהוא אוהב אותנו מאוד מאוד. אבל זה התבוננות מה שעשינו עכשיו. זה לא מהלך רגשי, זה לא סדנה רגשית, אלא זה הבנה. הבנה מולידה מידות. זה מה שהרב אומר. לכן זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אומר הרמב״ם, אם רוצים לאהוב את השם, רוצים יראת השם, זה מתחיל עם התבוננות. לא, בסוף זה גם רגש. הוא נרתע לאחורה ויפחד. שוב, לא יפחד מה הוא יעשה לי, אלא יפחד, כלומר, מה גודל? כן, יש בזה גם צד, גם יראת שמיים, יש צד של התקבצות, של וואי, כמה אני קטן. אם הוא לטבע, אנחנו רגישים קטנים, אז מי שברא את הטבע, מה אנחנו? ועוד כותב הרמב״ם, בהלכות תשובה, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה, תהיה האהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. מסקנה, כמה שאנחנו רוצים לדעת, לאהוב את השם, לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות, המודיעים לו את קונו, ואם תאמרו, טוב, אין הדבר סוף, זה נורא עמוק ונורא מסובך וצריך הרבה שנים, ואין לנו זמן, עוד שנה אנחנו מתחתנות, עוד שנתיים אמהות, כאילו מתי, לא יהיה הרבה ילדים בעזרת השם, אז כאילו מתי נלמד? זה לא כמות, זה איכות. זה כל אחד לפי נסיבות החיים שלו, ולפי האיכויות שלו, הכישרונות שלו, כפי כוח שיש באדם, להבין ולהשיג. כלומר, אין אף אחד שפטור מזה, ואין פה איזה סקאלה אחידה, איזה רף, שאנחנו מצפה שנבין ונתעמק ונחקור, אלא כל אחד את המקסימום שלו. או בשתי מילים, ללמוד אמונה. זה מה שכותב פה הרמב״ם, צריך ללמוד אמונה. לא מספיק שאנחנו גדלנו בבתים מאמינים, אנחנו בוחרים להאמין. צריך ללמוד. צריך ללמוד בבהירות. כי מה שלא בבהירות, לא נשאר. גם על זה דיברנו מן הסתם. מה המבחן של בהירות? שאני יודע להסביר את זה לעצמי במילים שלי. עוד יותר טוב, שמסוגל גם להסביר את זה לאחרים. במילים שלי. אז ככל שהאמונה יותר בהירה באדם, הוא יותר יכול להיות אוהב השם וירא שמיים. נכון. ברור. איך מגיעים לבהירות? לא. אז לכן אמרנו קודם כבר, שכפי כוח שיש באדם, אין פה איזה רף אובייקטיבי, שמי שלא הגיע לרמה הזאת של בהירות, הוא לא עובד השם, הוא לא יכול לאהוב את השם. הבהירות היא לפי האדם, והיא לא אפס או מאה, זה לא כמו מפסק חשמלי שיש שתי ברירות, כבוי או דלוק, זה כמו זריחה. זה תהליך של התבהרות. ועד רבה, השלב הראשון בדרך לבהירות, יש לנו שאלות. מצוין? לא צריך להיבהל משאלות באמונה. צריך לברר אותן. ואז מגיעים לבהירות. בהתחלה, זה נכון, שיש אמונה תמימה, פשוטה, ילדותית, שמתאימה באמת לילדים. אבל רגע שמתחילים לשאול, רגע, למה? ומי אמר? שפעם זה היה גיל התבגרות, היום, אומרים שהיום גיל התבגרות זה מ-3 עד 30. כאילו, ברגע שמתחילים לשאול ודברים לא מובנים מעליהם, חשוב מאוד 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 לברר אותם, שזה יושב מאוד מדויק. לא לסמוך על זה שבגדול זה, כן, אני על זה וזה ממש מרגש אותי. להבין. וכמובן, כמובן, מאוד חשוב לומר את זה, האמונה שבאה מכוח ההתבוננות והלימוד היא לא חלופה לאמונה הטבעית והפשוטה והרגשית והתמימה והילדותית. היא עוד קומה על גביה. זה גם כתוב פה בספר, באמונה. שאנחנו אוהבים את השם כמו ילדים, בלי חשבון. כי הרבה פעמים האהבה שנובעת מכוח התבוננות, אז שיש איזה משבר קשה בחיים, שלא נדע, היא לא מחזיקה מעמד. כי יש הרבה שאלות וספקות. מה יהיה בינתיים? עכשיו, לא, אנחנו לא מפחדים משאלות וספקות. מבררים אותם. ואם נברר אותם באמת, אז נגיע לתשובות האמיתיות. אבל מה יהיה בינתיים? עד הבירור. מה יגרום לזה שבאמת לא נשבר? רק עוד לפני המילה אמונה, יש מילה יותר קצרה, וגם יותר בסיסית. אמון. כמו ש... כשאדם עולה על מטוס, מה, הוא בדק את הטייס, שיש לו רישיון, שהוא לא שתה קודם, שהוא בריא. מה, איך הוא עולה על מטוס ומסכן את החיים שלו, מפקיד את החיים שלו בידיים של בן אדם שהוא לא מכיר. הוא נותן אמון במערכת, מה, לא יכול להיות שהוא סתם יושב שם בתא הטייס, כאילו בטח בדקו אותו, כאילו, לא אני, אבל מישהו, כאילו, יש סדר בעולם, נכון? אם רופא נותן לי הוראות, שאני לא מבין אותן, הוא נותן לי תרגילים שמחייבים לי, הוא נותן לי תרופה מרה. אני לא אומר, רגע, בוא נבדוק, כאילו, איזה מין רופא אתה. כאילו, אני מבין, הוא הרופא שלי, אז אני נותן בו אמון, גם אם הוא מחייב לי. מי שברא אותי, שברא את כל העולם, וכל שכן. טוב, זה קל לעשות את החשבונות האלה תיאורטית, אבל ככל שאני, כמו שאמרנו קודם, ככל שאתם אוהבים, האנשים שאנחנו הכי נפגעים מהם, זה אנשים שאנחנו הכי אוהבים. אז אם הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש כאילו פגע בי, אז זה נורא כואב. רוב האנשים שאיבדו את האמונה הם מאוד מרירים, הם לא אומרים טוב אז לא. הם מרגישים כמו אנשים אחרי אהבה נכזבת. כאילו מה, אבל אהבתי, באתי, נתתי את כל הלב שלי ומה קורה פה? אז כדי לחלץ מזה, רפואה מונעת, זה האמון הזה. אני שאלו לגמרי. גם כשאני לא מבין. זה גם הבנה, אבל זה גם מחבר אותנו לאמונה הפשוטה, הטבעית הילדותית. כן, אנחנו איתו לגמרי. טוב, מקור 3, מהקדמה למסילת ישרים. פעמיים בהקדמה למסילת ישרים, הרמח"ל מזכיר אהבה. שתי הפעמים הוא משתמש באותו ביטוי. בפעם הראשונה הוא אומר ככה, האהבה... כמוכן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך תימצא בנו? פעם שנייה, שהמחל מזכיר אהבה, הוא משתמש באותו ביטוי. האהבה, שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. אז בזה שהמחל משתמש בביטוי קביעות, זה כבר אומר, שהאהבה שהוא מדבר עליה כאן היא לא רגש. היא גם רגש, כמובן. היא מתגלה ברגש, היא חייבת להתגלות ברגש, לא ייתכן שלא. אבל זה לא מתחילה מהרגש. אלא, האהבה שאנחנו מדברים עליה, אהבת השם, היא תפיסת עולם. היא גישה לחיים, היא איכות חיים רוחנית. שהיא גם מאוד מרגשת. איך אני יודע? כי כתוב פה לקבוע. ורגש במהותו הוא דבר זמני. רגש הוא דינמי, הוא עולה ויורד תמיד, כל רגש, בכל הקשר, רגש עולה ויורד, וזה בסדר, לא צריך להתבהל מזה. ככה נראים רגשות. הוא גם קפריזי. הוא בא כשמתחשק לו בלי התראה מוקדמת, הוא גם הולך כשמתחשק לו בלי התראה מוקדמת. מסקנה, לא בונים על רגש. מסוכן לבנות על רגש. גם אי אפשר בלי רגש. אבל הוא לא החומר היציב, עמוד התווך, העוגן של החיים שלנו. או בהקשר כאן, של עבודת השם. אהבת השם היא שכל. היא שכל גדול. סליחה, זה שלי, אסור לי להיות בלי פלאפון. אז האהבה הזאת, שנובעת מתפיסת עולם, שברור שזה ככה ולא יכול להיות אחרת, זאת אהבה קבועה. אז יש עליות וירידות בתחושה שלה, בחוויה שלה, וזה בסדר.
מה
רגע של
שאלה? אם האהבה היא קבועה, ולפני זה אמרת לו, מעקרית אותי קצת, שאם אין לי שאלות, אז האהבה שלי היא, כאילו, עבודת השם שלי קצת כמו משהו מתבגר שעדיין לא המשיב. כאילו, אם האהבה היא דבר קבוע שהוא באמת לא כבר יש, הוא באמת תפיסת עולם, השאלות שיש לי הן נהדרות, הן לא קשורות לאמונה. זה משהו שאני אברר
עם
עצמי, אבל הם לא
מעלרות בשביל דבר. לא, בסדר גמור. יש כזאת אמרה, שקודם אומרים אין כאלוקנו, ואחרי זה שואלים מי כאלוקנו. זה בסדר. אנחנו יודעים את התשובה, אין כאלוקנו. אבל אחרי זה גם ברגע שהתחלתי לברר דברים בחיים בכלל, גם זה חשוב שאני אברר. רק שאני רק אוסיף עוד משפט אחד בהקשר הזה, כי אז, נגיד בזמן של משבר, משבר שהוא לא אישי, אלא משבר כללי, אז שאלו אותנו, איך את מחזיקה באמונה כש... אז אנחנו נענה תשובה שהיא מאוד לא טובה. ככה זה עושה לי טוב, ככה אני מאמינה. וזה לא נכון. כי אמונה היא לא רגשית. כלומר, לא... הרגש הוא סובייקטיבי. אני מרגיש, אתה לא מרגיש, זה בסדר. האמונה היא שכל. האמונה היא השקפת עולם שכולם מחויבים לה. ולזה צריך ללמוד את התשובות. להביא, גם למה מי שגם לא מרגיש, שיבין שזה לא נכון מה שהוא מרגיש. כן. כי צריך לחיות נכון עוד לפני שמבינים למה. ונגיד, כמו שבתור הורים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ישמעו בקולנו, כי הם מבינים את מה שאנחנו אומרים ומזדהים ורוצים, נכון? ויש דברים שאי אפשר. למשל, אם ילדים היו מתחילים לצחצח שיניים, רק בגיל שבו הם מבינים למה חשוב לצחצח שיניים, לא היה להם כבר מה לצחצח. אז פשוט מרגילים אותם. אומרים, לא צריך, איך מרגילים? כמו ילדים, לא צריך שיניים, מתקבל סוכריות. כי אם אוכלים סוכריה ואחרי זה לא מצחצחים שיניים, זה עושה נזק לשיניים. אז יש דברים שצריכים להיכנות מכוח משהו בסיסי שעוד לפני ההבנה. ככה. האסור מרע ועשה טוב, המוסר הבסיסי הטבעי זה ככה. יש טוב, יש רע, וצריך מהרע להיזהר, הוא מסוכן, ולהרחיק אותו ולדחות אותו. למה ככה? עכשיו, היות ואנחנו גם נדם עם שכל, אבל זו שאלה לא מספיק לנו הככה הזה. כי אז שואלים את השאלה, שגם היום שואלים כבר בגיל 3, אבל למה ככה? אז צריך לברר. טוב, עוד מקור אחד. אומר הרב, אין עונג ושמחה לאדם בעשותו מעשים, כי אם אחרי שמצויר בלבבו היטב, תחליטם. כי אני לא יכול לשמוח במשהו שאני עושה, אם אני לא יודע למה הוא טוב, איזה טוב הוא מביא לעולם. וכפי דיעתו את הטובה הצומחת ממעשיו, כן, תרבה שמחתו בהם. אז ככל שיותר מבין כמה זה חשוב, אני יותר אשמח כשאני עושה את זה. ומאשר השמחה ונחת רוח שנמצאת בלב על ידי המעשים היא הסיבה העיקרית להתמדה עליהם, כי האדם כוסף לאור בצהלה מטבע נפשו השכלית ובורח מתוגה וכדרות. כלומר, הדברים שמשמחים אותנו, אנחנו משתדלים לעשות כמה שיותר, ואלה הדברים שבהם נתמיד. בדברים שאנחנו, גם אם אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו לא שמחים בהם, אז לא ברור שנתמיד בהם. על כן, אז כיוון שהמצוות מחייבות אותנו תמיד, על כן הצטווינו לעשות מעשי המצוות, בשמחה. כמו שאמר כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. איך? אז כיוון שצריך לקיים מצוות תמיד, חשוב לקיים מצוות מתוך שמחה, כי הדברים שאנחנו נעשה תמיד הם הדברים שמשמחים אותנו. איך קונים שמחה? איך קונים רגש? הרי יש מצוות שהתורה מצווה על רגשות. לאהוב את השם, לשנוא עבודה זרה, לא תחמוד. אבל איך אפשר לצוות על רגש? רגש זה לא משהו נשלט. זה לא משהו יכול לגעת ולהגיד לו, יאללה, תשתנה. אי אפשר, אין דרך. אז איך אפשר לצוות על רגש? תשובה, אומר הרב, הוא מאוד נדע, כי כל מה שתצווינו התורה, הדבר התלוי בלב, אין כוונתה שנקנה אותו הדבר בעצמו על ידי השקפתנו עליו, כלומר באופן ישיר, להגיד לו, לגעת ברגש אהבה ולהגיד לו, הנה, תאהב את השם. או לגעת ברצון או בכולי. כי זה אינו בכלל הבחירה. אז מה כן? ראינו ברמב"ם, אומר הרב, וכמו שהמצווה לאהבה את השם וליראה ממנו, איננה מתפרשת כי אם, מה זה מצוות אהבת השם? מה זה מצוות יראת השם? איך מקיימים אותה? אינה מתפרשת כי אם, שנעסוק בדרכים שבטבעם להקנות לנו העירה והאהבה. רגש הוא דבר טבעי. לדבר טבעי אי אפשר לשנות אותו בצורה מלאכותית, כי הוא דבר טבעי. אז מה הכוונה של התורה כשאומרת לנו, מצווה אותנו על רגשות? ליצור את הרקע, להכין את הקרקע, שתגרום לרגש הזה לצמוח באופן טבעי. אבל זאת המצווה שלנו, להכין את הקרקע. אז מה הקרקע שבונה יראת השם ואהבתו? דהיינו, לימוד התורה וחלקיה, דבר אחד, שזה היכרות אחת שלנו עם הקדוש ברוך הוא, דרך התורה שהוא נתן לנו, שבה הוא כותב לנו איך הוא רוצה שנחיה, ומה הוא אוהב, ומה הוא שונא, וכו'. דבר שני, וידיעת דרכי השם יתברך, ומידות טובו. לימוד אמונה. שעל ידי הידיעה הברורה, זה התנאי, בהירות, על ידי הידיעה הברורה, ואלה, תבוא היראה ואהבה בטבע. אז אותו דבר, כן, כך, גם, הציווי לעבוד את השם בשמחה, גם כן, הכוונה על ההשתדלות בידיעת התועלת הנמשכת מהתורה והמצוות. להבין שזה תיקון עולם. וכל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו שומרים על עם ישראל, מקרבים את הגאולה השלמה, מביאים טוב לעולם. ואז נחוץ לשמוח בהם. ולא יהיו עלינו כמסע כבד, כי אם לאתר את תפארת. אם אנחנו מרגישים שהמצווה היא עול, לא נעים, מייגע, שוחק, דסקל, זה סימן שאנחנו לא מבינים. או לא חיים את ההבנה מה זה מצוות. איזה זכות, איזה כבוד. אז מה עושים? לומדים.
לימוד ידיעת דרכי השם,
למה זה אמונה? כי זה מה שלומדים בלימוד אמונה. את דרכי השם. וזה הם עוסקים בספרים האלה, ספרי האמונה. להבין את הקשר איתו. בהלכה לומדים מה אמרנו לעשות. באמונה זה עצם הקשר איתו. טוב, שיהיה שבוע טוב. סליחה שוב על האיחור. ותודה רבה. בלי הנחות ובלי להשאיר. תצייני, אני מתפלל שאני מוכן לקודש ברצף בעזרת השם. איך בדיוק אני לא נותן לו יצור?